ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשת וירא, פרשת העקדה, היא שיא הפרשה והניסיון העשירי שבו נתנסה אברהם אבינו, בעצם הביאה את אברהם אבינו לשיא מעלתו. נפתח בנושא מפרשת העקדה, או יותר נכון ממה שהתורה מתייחסת לאברהם אבינו, בהקשר לעקדה, וגם נסיים את השיעור הקצר הזה במשהו שנוגע לעקדה. לאחר העקדה, התורה אומרת, אתה ידעתי, אומר המלאך בעצם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. חז"ל במסכת בבא בתרא, רבי יוחנן, בגמרא, אומר שהמעלה הגדולה הזאת, שאברהם אבינו זכה לה אחרי העקדה, ירא אלוקים, יראת השם, היא אולי מצומצמת מדי. באיוב, הכתוב אומר על איוב, מכנה אותו, מתאר אותו, שופט את איוב, תם וישר וירא אלוקים. אז אומר רבי יוחנן, באיוב כתוב, תם וישר וירא אלוקים. באברהם אבינו, נאמר, אחרי העקדה, אחרי הניסיון הגדול, שהוא רק ירא אלוקים, לאן נעלם התום והיושר? לאן הם נעלמו? ההשוואה הזאת מעניינת. ומתוך ההשוואה הזאת בין אברהם לאיוב, מגיע רבי יוחנן בגמרא למסקנה מרחיקת לכת. הוא אומר שגדול הנאמר באברהם, סליחה, גדול הנאמר באיוב, ממה שנאמר באברהם. לכאורה, דברי רבי יוחנן רוצים להקנות לאיוב מעלה גדולה יותר מזו שהתורה העניקה לאברהם. והלא דבר הוא. בעל המשך חוכמה מסביר את המימרה הזאת של רבי יוחנן באופן קצת שונה. בעל המשך חוכמה טוען שאותו תמצות בתואר ירא אלוקים, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, זו מעלה גדולה יותר מיראת השם של איוב, שהוא היה גם ירא אלוקים וגם תם וגם ישר. והביאור פשוט, טוען המשך חוכמה, שלא כמו שנדמה ממבט ראשון. אומר המשך חוכמה, כי הירא מפני אביו, הוא נותן משל כאן, אם השגתו שלמה, הוא משג את דעת אביו, הוא מבין כל מה שאביו רוצה ממנו. והוא עושה את כל מה שאביו, מה שאביו חושב ורוצה שיעשה, הוא נמנע מלעשות את מה שאביו מקפיד עליו שלא יעשה. וזה הכל נובע מסיבת יראת אביו, מה שהוא משיג ברצון אביו. יראת השם, ירא אלוקים, של אברהם אבינו, לפי המשך חוכמה, זו איננה רק יראה במובן של פחד, אלא יראה, יראת הרוממות, במובן של השגה האלוקית. יש כאן מעלה של השגה, מעלה שאברהם אבינו תופס בשכלו. כאן המשך חוכמה שוב הולך, כמו בהרבה מקומות, בפירושו, בעקבות הרמב״ם. ורואה ביראה לא תכונה של איזשהו פחד והכנעה בלבד, אלא היראה היא בעצם סוג של השגה שמביאה את האדם לפחד או ליראה. איוב לעומת זאת, היה דל ההבנה בידיעת השם, בידיעת דרכי השם. ולכן, גם אם הוא היה ירא אלוקים, הוא לא השיג את האלוקות. והוא לא הבין שמפני מורא השם צריך גם לסור מרע ולהיות ישר. ולכן, התארים הנוספים שאיוב תואר בהם, הם היו נפרדים מן היראה. הם היו, לאיוב היו תכונות טובות, הוא היה בעל מעלה בתכונותיו, תם וישר, וגם ירא אלוקים. אבל אצל אברהם, השגתו הייתה תכלית השגת הנבראים, הרי אברהם הוא זה שמעצמו הכיר את בוראו. אברהם, כפי שחזל דורשים, ויבוננהו, כמו בספרי כתוב כבר, שויבוננהו, הכוונה על אברהם אבינו שהוא בונן מתוך עצמו, והוא השיג מכאן את כל התורה כולה. ומתוך זה הוא גם היה שר מרע וישר ותמים וכליל השלימות, ואוצר כל החמודות, כל התכונות הטובות. הכל בא ממה שהוא הבין את רצון השם יתברך. ומתוך היראה וההשגה וההבנה של אברהם אבינו, הוא עשה את זה בדרכו המיוחדת של אברהם אבינו. אנחנו רואים כאן שבעצם יש כאן שאלה גדולה מאוד, האם התכונות האנושיות, נעלתן של התכונות האנושיות, באיזה מידה הן קשורות להשגה האלוקית? ומשל חומת טוען שאצל איוב זה לא היה קשור. הייתה מעלה, ויש מעלה בהחלט לתכונות האנושיות הטובות, למידות הטובות, גם ללא קשר להשגה האלוקית. אבל אצל אברהם אבינו שהגיע לשיא המעלה, אצלו היה הכל קשור בהשגה אלוקית, וכאן יש יתרון. אולי בהמשך נשוב לשאלת היחס בין המידות להשגה אלוקית, אבל מכאן אני רוצה לעבור לעניין נוסף קצר, אבל מעניין מאוד שהמשך חוכמה לומד בפרשה שלנו וגם על אברהם אבינו. אחד הפסוקים החשובים בפרשה בפרט ובכלל על אברהם אבינו ועל דרך זרע ישראל, היא אותו פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, כפי שכתוב בתורה, אצלנו הפרשה, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. התורה מתארת כאן שאברהם מצווה את בניו ואת ביתו אחריו. למה הוא מצווה אותם? לעשות צדקה ומשפט. מכאן לומד המשך חוכמה, שמצוות חינוך הבנים היא מצוות עשה. לא נזכר הדבר הזה בשום מקום אחר. נזכר בלימוד תורה ולמדתם את בניכם. ואומנם החזל אומרים שהאב חייב לחנך את דום במצוות, והאישה לא חייבת לחנך את בנה במצוות, לומדים את זה מלימוד תורה. אבל יש לזה גם דיונים באחרונים, בפוסקים. מה על המשך החוכמה טוען שהמקור למצוות חינוך כמצוות עשה, זה הפסוק הזה שנלמד באברהם אבינו. שהוא ציווה את בניו כי בי אותם קטנים על המצוות. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. והפסוק המוכר לנו הוא גם משלי חנוך לנער על פי דרכו, זה רק מדברי קבלה. חנוך לנער על פי דרכו כמצווה חינוכית, אין לזה מקור בתורה, אלא בכתובים. הביטוי, המקור, חנוך לנער על פי דרכו, מובא גם ברמב״ם בסוף הלכות מחלות אסורות, לעניין החובה של האב להפריש את בנו הקטן מאכילת איסור. הרמב״ם כותב שאסור, אף על פי שאין בית דין מצווים להפריש את הקטן, מצווה על אביו לגאור בו, להפרישו, כדי לחנכו בקדושה ופרישה, שנאמר חנוך לנער על פי דרכו. היינו, מצוות החינוך, לחנך את הנער, לפרוש מייסורים ולנהוג בקדושה, היא חובה שנאמר חנוך לנער, יש מצוות חינוך. אבל, טוען המשך חוכמה, שהמקור הוא כאן אצלנו, וזה חידוש גדול של בעל המשך חוכמה. האמת שתמיד כשקראתי דברים אלה של המשך חוכמה, לא ידעתי מניין הוא לקח שמדובר אצלנו בקטנים. כי הפסוק לא מדבר דווקא על קטנים. כתוב אומר, כי ידעתם למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. מניין לנו שהכוונה לקטנים. בנים, אולי לא קטנים דווקא, אולי גם גדולים. אלא אם נאמר שבנים במובן הרחב של הכללה, שכולל בנים, כולל קטנים, גדולים, אולי אפילו בנות. וכך גם אומר המשך חוכמה במפורש. וכאן משמע שאף לבנות מצווה עליו לחנך. וכי הרי נאמר את בניו ואת ביתו אחריו, זה בא לרבות בנות. טוב, נעבור מכאן לנושא יותר, נאמר, פחות נקודתי ויותר עקרוני, לא רק בבחינת מציאת מקור, אלא אני חושב, יש כאן איזשהו חידוש של המשך חוכמה. חידוש הזה לומד אותו בעל המשך חוכמה מהמאבק, אם אפשר לקרוא לכך, המאבק שמנהל אברהם אבינו, הוויכוח הגדול שמנהל אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא על צדיקי סדום. הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את סדום. וכאן בא אברהם אבינו ודופק על השולחן ואומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ומתווכח. אני לא אשכח, לפני הרבה שנים, שמעתי שיחה של הרב ציודה קוק, זכר צדיק לברכה. בא הוא תיאר את הוויכוח הזה, שבין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, כוויכוח ככה די ממבט ראשון, עושה רושם שאברהם אבינו היה קצת ככה נהג באזות, וכמו אוכל בשוק התמקח עם הקדוש ברוך הוא, אולי 50, אולי 40, או אולי 10, וככה הוריד את המחיר מ-50 עוד ועוד ועוד, ועד שהגיע להסכמה על 10, ו... מה זה הדבר הזה שאברהם ראה לעצמו להתווכח ולהתדיין ולצאת בעצם לקרוא תיגר נגד החלטת ההשגחה? אין ספק שמפה רואים את החוש, את חוש הצדק של אברהם אבינו, מאיר ממזרח צדק. אבל מעבר לחוש הצדק של אברהם אבינו והתביעה המוסרית הגדולה, שהיא בהמשך לכי דעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מעבר לכך, יש כאן שאלה, מי הוא הצדיק? טוב, אברהם אבינו לכאורה בפסוקים מדבר על כמות. כמה צדיקים יהיו בסדום כדי שהיא לא תחריף? כדי שהשם יתה את הכף לכף זכות. אבל בעל המשך חוכמה מסב את תשומת ליבנו שאברהם אבינו לא מדבר רק על הכמות. אברהם אבינו לא רק מעלה את התביעה המוסרית שבגלל שיש צדיקים בסדום הם לא צריכים לסבול בגלל הרשעים והם צריכים להטות את הכף לטובתם. אלא, אברהם אבינו מעלה כאן נקודה נוספת, שלכאורה מסתתרת בין הפסוקים, ואותה חושף לפנינו המשך חוכמה בצורה מאוד מעניינת. לא רק כמות הצדיקים כאן, עומדת למבחן התביעה של אברהם אבינו, אלא מעלתם של הצדיקים. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, תשמע, כביכול, תשמע, גם אם הם לא צדיקים גמורים, גם אם הם צדיקים קצת, גם צדיקים האלה, כאלה יש חובה להציל. אומר המשך חוכמה, ואני מצטט, יש טוב מוחלט ויש טוב, הוא אומר, מצרף, בבחינת הרע הוא טוב. היינו, טוב שאתה מצרף אותו יחסית לרע. כמו שחזן אמרו על נוח, בדורות צדיק תמים בדורותיו, בתורתיו היה צדיק, לא היה בדורו של אברהם. לא היה צדיק. אומר אברהם אבינו, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר אשר בקרבה. אף אם הם אינם צדיקים בעיר אחרת. אבל לעומת אנשי סדום הרשעים הם צדיקים, אז לא תשחית למען ה-50 הצדיקים האלה אשר בקרבה. הצדקות היא צדקות יחסית. טוען אברהם אבינו. ועל זה הוא ממשיך ואומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? משום שאתה שופט, מסביר המשך חוכמה, משום שאתה שופט את כל הארץ, והשקפתך מקפת את כל הארץ, אז אתה כבר יודע, יש לך קנה מידה מה זה צדיק. אתה שופט כל הארץ, אתה יודע מה זה צדיק אמיתי. אתה לא תחשיב, לכאורה, לא תרצה להחשיב בכלל את הצדיקים האלה שסדום. מי הם? מה מעלתם? אותם צדיקים ספורים בסדום, לעומת הצדיקים שאני יודע שהם צדיקים אמיתיים, שלמים, מוחלטים, נעלים. אתה שופט כל הארץ. אתה יודע מה זה צדיק אמיתי? אז לכן לא תתייחס ולא תחשיב די את צדיקי סדום לעומת הצדקות האמיתית, האולטימטיבית. אז האם בשביל זה לא תעשה משפט? חלילה לך, אומר המשך חוכמה, חלילה לך מזה. מה כן תעשה? תביט על העיר. אם הם צדיקים נגד אנשיה, לא תשחית. היינו, צריך להסתכל על המקום כאן ועכשיו, ולא לקבל עמדה ולשפוט לפי סרגל אובייקטיבי. השיפוט המוסרי, גם של מעלת הצדיק, הוא שיפוט יחסי. אמות המידה הם של הזמן ושל המקום. הן לא אמות מידה מוחלטות, אובייקטיביות, נצחיות. שיפוט על צדיק כמו על רשע. טוען המשך חוכמה שהשיפוט הזה צריך להיות שיפוט יחסי, לפי הזמן והמקום. ואת זה מקפל אברהם אבינו בתוך התביעה הגדולה שלו מול הקדוש ברוך הוא, בבקשתו הגדולה ובתביעתו לעשות זכות עם צדיקי סדום ולא להשחית את העיר. במקום אחר, מרחיב המשך חוכמה בנקודה הזאת של הצדקות היחסית. פסוק בירמיהו אומר, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. מה פירוש עיניך פקוחות על כל בני על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו? פותח ברבים ומסיים בפרט, באיש. אומר המשך חוכמה, אומר את זה בהפטרה, בפירושו להפטרה, על פרשת וילך, פרשת שוב הישראל. הוא אומר, דרכי בני אדם אינם דומים, כי לשפוט איש פרטי ויחידי קשה בסרגל אחיד. מישהו במקום צדיקים למקום רשעים, איך תשפוט? האם אתה יכול לשפוט את היחיד בעיר של צדיקים כמו שתשפוט אותו בעיר של רשעים? וכן הזמנים אינו דומה, כי הרבה מושפע מהליכות זולתו, מרוח הזמן, עד, אומר המשך חוכמה, כי ברבות הימים, גם האדם אינו מרגיש על אשר עשו מסילות בלבבו לאט לאט אורחות תבל ודברת בני אדם. לפעמים אדם לא יודע, לא חש בעצמו, לא חלה ולא מרגיש, עד כמה הוא מושפע מהתרבות הסובבת. משחוכמה אפילו מרחיב ואומר, אבנים שחקו מים, אפילו האבנים, החומר החזק ביותר נשחק על ידי המים. המים הם לכאורה דבר זניח שלא יכול על החומר החזק, אבל לא. רוח הזמן היא רוח שעושה מסילות בלבבו של אדם, דהיינו, מטביעה את חותמה ויוצרת רושם בלבבו של אדם, לאט לאט, בלא שהוא מרגיש. אומר המשך חוכמה, רק לבורא עולם, לחוקר כליות ולב, רק הוא יכול לדעת את סיבות מצדי גבר, אשר הביאו אותו לחטא, או הביאו את האדם לעשות רע. לכן אמר הכתוב, עיניך, אומר הנביא, עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. אתה, הקדוש ברוך הוא יודע, כמו שכאן אומר אברהם אבינו, שופט כל הארץ, הליכות הזמן והמקום, כאשר אתה יודע מה ש... אתה יודע מעבר לזמן, את כל ההיסטוריה, את כל המקומות, חוצה יבשות, חוצה מקומות, חוצה תקופות הזמן. כשתבוא במשפט, תיתן לאיש כדרכה וחפרי מעלליו, לא תדון את האדם בסרגל אובייקטיבי, רק יחסית לכל דרכי בני אדם, בכל ערך הזמן והמקום. דהיינו, מה שמעלה כאן, המשך חוכמה בתביעתו המוסרית של אברהם אבין, היא לא רק על כמות הצדיקים, אלא גם על מעלתם ואופיים של הצדיקים. והמשך חוכמה מבקש לעשות הנחה במרכאות, ולשפוט את הצדיק, גם אם הוא לא צדיק מוחלט, וגם אם במקום אחר הוא לא יהיה אותו צדיק. יש כאן, אין ספק שיש לפנינו תפיסה של סנגוריה מקילה של המשך חוכמה, מתוך המודעות שלו למה שעושה התרבות, המקום, הזמן על האדם, ועד כמה האדם הוא תבנית מקום ימצאו, אם אפשר לומר כך. ועל כך גם התקיים הדיון בין אברהם הקדוש ברוך הוא בפרשת סדום. כאן אני רוצה לעבור לנושא נוסף מעניין מאוד שאומר המשך חוכמה. וגם כאן אפשר לטעון או לומר שיש חידוש מסוים בדבריו של המשך חוכמה. ויחזור, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, רוצה לחזור לפרשת העקדה. בשני מובנים. משך חוכמה בעצם שואל כאן שאלה ביחס ליחסו של אברהם אבינו לנעריו. שבו לכם פה עם החמור, כפי שחזל אומרים, עם הדומה לחמור, הנערים לא עולים. זה לא מתאים להם. זה לא מספק את המשך חוכמה. משך חוכמה בעצם שואל, הרי נעריו של אברהם אבינו הם גם פרי מפעלו החינוכי. כי יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט, זה כולל את כל ביתו. אני כבר לא מדבר על את הנפש אשר עשו בחרן. הרי כבר מדובר כאן בארץ ישראל, אברהם הקים אסכולה, דיסציפלינה, בית מדרש. מה נעריו הם היו סתם אנשים? אפשר לחשוד את נעריו של אברהם, אבינו שהם יעבדו עבודה זרה. אברהם הוא היה לוחם הגדול בעבודה זרה, עוד באור כסדים. הוא שבר את הצלמים, וברח לחרן, ועשה את המפעל של אמונת הייחוד. אז את נעריו של אברהם, אבינו, הם לא יכולים להשיג את ההשגה של העקדה, ויש צורך להשאיר אותם בצד. אומר המשך חוכמה, בכל זאת, אברהם אבינו פחד. למה? אברהם בנבואתו ידע שיבוא מלאך ויגיד לו אל תשלח ידך אל הנער. ואחר כך יזדמן איל ויהיה נס ובמקום יצחק יבוא האיל. ואז הם הנערים יחשבו את אברהם אבינו בעצמו. ואיזה משהו אלוקי. הנערים... נערי אברהם אבינו, אלה שלא מזרע ישראל, שלא על טהרת האמונה הברורה, המנקה את כל אדם, כולל איש המעלה של אברהם אבינו, ממשהו אלוקי. הם יחשבו ותהיה להם נטייה לייחס אלוקות לפרסונה, לאברהם אבינו בעצמו. הם יראו איזה נס קורה כאן בפרשת העקדה. הם עלולים לתת לאברהם אבינו כבוד שצריך להינתן רק לאלוקים. לכן אמר להם, שאו לכם פה עם החמור, אתם עם כזה שמתפעל בהתפעלות קלה, ואז הם תחשבו שזה אני כאן איזה משהו, וזה יצליח ההתפעלות הזאת לבטל את כל מה שאתם שמעתם ממני בבית אברהם, בבית המדרש. לכן הוא חשד. וזה גם מסביר את הנבואה שלו שרמוזה בשבו לכם פה עם החמור ונשתחווים ונשובה עליכם. הוא ידע מה הולך להיות, הוא חשד. ומה שמעניין כאן במשך חוכמה, שמבטא שוב את תפיסתו של המשך חוכמה באמונה התאורה ודבקותו באמונה התאורה, שרוצה לשלול ונלחמת ונאבקת לשלול חס ושלום אלוקות באיש המעלה. המשך חוכמה עושה את זה לאברהם אבינו, והוא עושה את זה גם על משה רבינו. וכאן הוא מסביר את, באופן די מקורי, את זה שאברהם אבינו שם את הנערים בצד, לא מפני שהם אין להם מעלה, אלא מפני שהם עלולים להתפתות. לכבד את אברהם אבינו יותר משהו ראוי. ואסיים השיעור על פרשת וירא בעוד דבר על עקדה, גם מחשבה המקורית של בעל המשך חוכמה. בעל המשך חוכמה שואל שאלה שלא מוכרת לי אצל אחרים. בעל המשך חוכמה שואל בעצם, מה קרה עם אברהם אבינו אחרי העקדה בהיבט מסוים? איך שלא נגלגל את זה? אברהם לקח את הסכין. הוא עקד את בנו. ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אברהם אוחז במאכלת. כאן המשך חוכמה שואל שאלה נוקבת ביותר. האם אברהם שאחז במאכלת לשחוט את בנו, הוא אותו אברהם לפני שאחז במאכלת? לא מבחינת האמונה, אלא מבחינת מידת האכזריות של אב כלפי בנו. זו שאלה נוקבת ביותר. האם אפשר לומר שאבא שלקח את הסכין בשביל לשחוט את בנו, הוא בעל אותם רחמי אב, אותה רגישות, כמו של אב רגיל, שלא היה עולה בדעתו לקחת את הסכין, והוא רק רוצה להגן על בנו. והנה אברהם אבינו היה מוכן לשחוט את בנו, ולא סתם היה מוכן, כבר לקח את הסכין בידו. אומר, השאלה הזאת היא חריפה עוד יותר. המשך חוכמה מוכיח מחזל שהאכזריות היא כמו, הוא קורא לה, מחלה מדבקת. אם יעשה אדם פעם אחת, הוא יקנה את המידה הפחותה הזאת, ואז הוא עלול להיות כלשונו של המשך חוכמה כחייתו טרף, להשחית, לחבל גם לבלי תועלת. אמנם, לפעמים יש צורך לפעול במידת אכזריות כדי לקיים את החברה. הרי חברה מתקיימת רק עם עשיית דין ומשפט וגבולות ועונשים, ולפעמים גם עונשים חמורים, ולפעמים גם עונש מוות. אבל זה הכרח מגונה. אדם מתוקן וחברה מתוקנת צריכים להיות מודעים שאם אדם עושה דין ומשפט במקום המועיל, אבל כפי שאומר המשך חוכמה, אין דרך בני אדם להתברך בזה. ולכן כאן עומדת שאלה. אברהם השתמש במידת האכזריות לשחוט את בנו. אני מצטט מהמשך חוכמה. זה דבר שלא יאומן. אדם משתמש במידת אכזריות לשחוט את בנו יחידו הנולד לו לזקנותו. שהוא נגד הטבע. אתם חושבים שזה יכול לעבור חלק? זה לא יותיר רושם באברהם, ואולי עוד נורא מזה, בזרוע אחריו? אותו אברהם אבינו, שהתורה מעידה עליו, כי דעתיו למען אשר צווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אבל אותו אברהם, וזרוע אחריו, חס ושלום, עלול להיות נגוע במידת אכזריות. נגוע במידה הזאת של אב שהיה מוכן ללכת ולשחוט את בנו. זוהי שאלה חריפה ונוקבת מאוד מאוד. אומר כאן המשך חוכמה, בעצם שני דברים שבאים להתמודד עם הקושי הזה. דבר אחד אומר המשך חוכמה. שמעשה האחיזה במאכלת לא נועד באמת לשחוט את בנו, אלא רק לקיים את רצון השם ולפרסם את אלוקותו. אמנם אכזריות, נכון, יש כאן אכזריות, אבל זאת לא אכזריות לשם אכזריות, אלא אכזריות לקיים את רצון השם. זאת לא אכזריות בטבע, זאת אכזריות נגד ומנוגדת לטבע שנועדה לקיים את רצון השם. ולכן אומר המשך חוכמה, אומר המלאך בברכה, יירש זרעך את שער אויביו. מעתה, אומר המשך חוכמה, נתונים העמים הנשחטים, שבעה עמים שבארץ ישראל, שעליהם נאמר, לא תחיה כל נשמה, אסור לחמול אף על לוויונק. לזה צריך אכזריות לכאורה. האכזריות הזאת שבה נוכל להילחם את המלחמה על שבעת עמים, באה כבר מאברהם אבינו, כי המשותף לאחיזת המאכלת של אברהם אבינו, ולמלחמה האכזרית, אם לא תחיה כל נשמה, מול שבעת עממים, המשותף לשתי המלחמות, שזה נועד לקיום ציווי השם, ולא, חס ושלום, להוציא מן הכוח אל הפועל אכזריות או שתלטנות. אני אסיים כאן, תראו, עם ישראל מוטל עליו החיוב להילחם עם אויבה, ואנחנו גם בדור הזה שלנו, בדור של מלחמות. במלחמה הורגים, פוגעים. כיצד עם ישראל יכול להתמודד עם ערכי מוסר ורחמים במצב של מלחמה? כיצד הלוחם שנאלץ להרוג ולפגוע, כיצד הוא לא יהפוך לחיית טרף? כאן, אומר המשך חוכמה, בהר המוריה, מיד לאחר העקדה, קורא המלאך אל אברהם שנית מן השמיים, והוא מבטיח לו, הוא מודיע לו, ונברחו וזרחה כל גויי הארץ. מה פירוש? ונברחו וזרחה כל גויי הארץ. מפרש המשך חוכמה, בכל זאת אני יודע כי יתברכו בך, שאתם לא תכוונו, הזרע שלך לא יכוון באכזריות, אלא לקיים מצוות השם יתברך. כמו שדרך יהושע על צווארי מלאכים, לקיים מצוותו בלבד, אבל לא שיקנה בהם מידת האכזריות חלילה. יש כאן דילמה. הדילמה הזאת נפטרת בברכה המיוחדת שמקבל אברהם אבינו מהמלאך, ונברכו בך כל גויי הארץ והתברכו וזרחה, שהאכזריות שנדרשת לפעמים היא לא תהיה אותה אכזריות מדבקת, היא תהיה אך ורק לקיים מצוות השם יתברך. אבל צריך להיזהר מזה מאוד מאוד מאוד. וצריך לדעת שיש לזה גם מחיר. עם הדילמה הזאת, את הדילמה הזאת, ועם הדילמה הזאת צריך עדיין להתמודד. התורה אומרת שהיא נותנת כלים להתמודד עם זה בברכה המיוחדת. אבל יחד עם זה צריך להישמר מפניה. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה שקרה, נפל דבר. נפל דבר. אברהם האב לקח את הסכין לשחוט את בנו. נפל כאן דבר ברחמי האב על הבן. ואת זה, ומפני זה, צריך להישמר מאוד מאוד. שבת שלום.